אני רק אסכם בקיצור. הקצות חקר והביא למעשה שזה דיון כבר בדיון שנמצא בפוסקים בספרים בפוסקים, מה יהיה הדין? אנחנו פוסקים להלכה שבריא ושם עליו בריא עדיף. זאת אומרת, אם התובע טוען בריא והנתבע טוען איני יודע, את התובע תובע אותו הלוואה, הלוויתי לך כך וכך, והנתבע אומר, אני לא זוכר שהלוויתי לי. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. זה איני יודע אם הלוויתני. במקרה שהוא אומר, איני יודע אם הלוויתני, אז הדין הוא שבריא ושם עליו בריא עדיף. אבל בגמרא מבואר, וכך נפסק להלכה, שיש עליו חיוב לצאת ידי שמיים. זאת אומרת, בית דין לא יכפה אותו לשלם, אבל כלפי שמיה הוא צריך להחזיר לו את זה, כן? צריך לפרוע לו. זאת אומרת, אם הוא רוצה לצאת ידי שמיים, הוא צריך לפרוע לו, גם אם לא ברור לו שהוא לבא. עכשיו, דנים הפוסקים, מה יהיה הדין במידה והוא החזיר לו, הוא פרה לו את החוב, אבל הוא פרה לו את החוב בגלל שהוא חשב שמצד הדין הוא צריך לפרוע. ואחרי זה התברר לו שמצד הדין הוא לא צריך לפרוע. לצאת ידי שמיים הוא חייב, אבל בבית דין, כשהתובע אומר, כמו שאמרנו, התובע בבריא והנתבע טוען, אני יודע אם הלוויתני, אז בית הדין לא יכפה אותו לשלם. אז הוא בא אחר כך ואומר, אם הייתי יודע שאני בבית דין לא חייב, לא הייתי משלם לו. אני חשבתי שבבית דין אני חייב. כיוון שחשבתי שבית דין אני חייב, לכן שילמתי לו. האם במקרה כזה הוא יוכל להוציא את מה שהוא שילם? אז מביא הקצות את אחד הפוסקים, שאומר שבמקרה כזה הוא, באמת הוא יוכל לתבוע בחזרה את הסכום שהוא שילם. והוא הסתמך, הקצות, עומד אותו פוסק, פשוט בני יעקב, הסתמך על תוספות בסנהדרין, שהתוספות שם, אמר, שהגמרא אומרת, הגמרא מביאה שם דעת רב. רב אומר שהבא במחתרת, והמשנה אומרת, הבא במחתרת ושיבר את הכלים, הדין הוא שהוא פטור. פטור מלשלם על הכלים. מדוע? משום שהיה עליו חיוב מיטה, אפשר היה להרוג אותו, אין לו דמים, בשעה שהוא בא במחתרת. וכיוון שיש עליו חיוב מיטה, אז קיים פה דין, קימלה בדרב אמינא. והגמרא אומרת יותר מזה, רב אומר יותר מזה, שאם אדם בא במחתרת וגנב חבית של יין, אז הוא פטור מלהחזיר אותה. למה? הלשון של הגמרא, בדמים קנינו. כיוון שהיה עליו חיוב מיטה באותה שעה שהוא היה במחתרת, ובאותה שעה שהוא גזל את החבית, אז כיוון שכך, הוא נפטר מהמצווה של וישיב את הגזלה. זה פותר, אי אפשר לחייב אותו במצווה של וישיב את הגזלה. כיוון שחיוב הדמים בא בעת חיוב המיטה, וקיים פה דין של קימלה בדרב אמינא. אז הגמרא מספרת שם על, על, על רבה שגנבו לו, גנבו חלק מהצון שלו, ואותם גנבים החזירו את מה שהם גנבו, ורבה סירב לקבל מהם את הגניבה חזרה. מדוע? משום שהוא אמר שהרי רב פסק, שיש פה חיוב של קימלה בדרב אמינא. כיוון שהיה עליהם חיוב מיטה, באו במחתרת, היה עליהם חיוב מיטה, חיוב המיטה לא מאפשר לי לגבות מהם את הממון. כך אומר רב. אז שואלים שם תוספות קושייה, הם שואלים, נניח אפילו שאתה צודק שיש פה חיוב מיטה. וחיוב מיטה פותר מלשלם, אבל כל זה כלפי בית דין. בית דין לא יכול לחייב את התשלום. אבל הגמרא אומרת שלצאת ידי שמיים חייב. אז לכאורה, למה אתה לא מקבל מהם את התלעים, את הגדיים שהם החזירו, שהרי יש עליהם חיוב לצאת ידי שמיים? נכון שאין עליהם חיוב בבית דין, אבל יש עליהם חיוב לצאת ידי שמיים, אז למה אתה לא מקבל מהם את הגזלה? אז אומר התוספות, כך שואל תוספות, עונה תוספות משום שהם לא היו מחזירים אם זה רק חיוב לצאת ידי שמיים. ההחזרה שלהם בנויה על טעות. הם חושבים שהם חייבים בדין להחזיר. אם היו יודעים שהם פטורים מצד הדין מלהחזיר, וכל החיוב חיוב לצאת ידי שמיים, הם לא היו מחזירים את הגזלה. כך אומר התוספות. ולכן רבא לא הסכים לקבל. משום שהוא, כל ההחזרה שלהם היא החזרה בטעות. היא מושתתת על טעות. זה, כך מסביר התוספות. אומר אותו פוסק, אם ככה, אז מה יוצא? יוצא שכשאדם מחזיר והוא לא יודע שהוא צריך להחזיר ידי שמיים, אז באמת, הפיראון הזה הוא לא פיראון. אם ככה, אותו דבר גם בבריא ושמע. בריא ושמע אנחנו פוסקים להלכה פטור מלהחזיר. בית הדין לא יכול לחייב אותו לשלם. יש עליו חיוב לצאת ידי שמיים אמנם. אבל אם הוא החזיר בגלל שהוא חשב שהוא חייב, כן? אם הוא החזיר בגלל שהוא חשב שהוא חייב, אז הוא טעה. ובמקרה כזה צריך להחזיר לו חזרה. כך אומר אותו פוסק. והקצות רוצה להביא ראיות נגד הפסיקה הזאת. שאם אדם חייב לצאת ידי שמיים והוא החזיר בסתם, זאת אומרת, באופן סתמי, הוא החזיר, במקרה כזה אין חיוב להחזיר לו חזרה את מה שהוא פרה, גם אם זה היה בטעות. גם אם זה היה בטעות. אנחנו התחלנו לראות את הראיה, הקצות מביא ראיה מגמרא. הגמרא אומרת כך, יש גמרא בכתובות, הגמרא אומרת דין כזה. קודם כל, הדין הוא שיתומים מדין הגמרא, יתומים שירשו קרקע מאביהם, את אבא של אבי יתומים לקח הלוואה, והקרקעות שלו נשתעבדו לפיראון החוב, והיהודי הזה מת והשאיר את היתומים באופן שהוא עדיין לא פרה את החוב. עכשיו השאלה, מה היתומים צריכים לעשות? האם מוטל עליהם לפרוע את החוב של אביהם או לא? אז התשובה לשאלה הזאת היא כך, אם הוא הניח קרקעות, והקרקעות האלה משובדות לפירון החוב, אז הדין הוא שהבית דין יורד לנכסים וגובה גם מהיתומים. מדוע? משום שהקרקע משעובדת לפירון החוב. זה דין שיעבוד. דין שיעבוד אומר שקרקע שנשתעבדה להלוואה, לחוב, אז בית דין יורד וגובה. בין מלקוחות ובין מיתומים. עכשיו, אם הוא לא השאיר קרקעות, הוא השאיר מטלטלים, אבל לא קרקעות, במקרה כזה אומרת הגמרא, קודם כל אין שיבוד על מטלטלים, המטלטלים לא משובדים, אבל מצווה על היתומים, אם השאיר להם אביהם נכסי דניידה, דהיינו מטלטלים, יש עליהם מצווה לפרוע את חוב אביהם. אבל אי אפשר לכפות אותם. אין אפשרות לכפות אותם על המצווה. זאת אומרת, אם הוא השאיר קרקעות, אז יורדים לנכסים, הקרקעות משובדות. אבל אם הוא השאיר מטלטלים, מטלטלים לא משובדים. מטלטלים לא משובדים. אבל יש עליהם מצווה לפרוע את החוב של אביה. אם הוא לא השאיר בכלל, אם הוא לא השאיר בכלל, לא קרקעות ולא מטלטלים, אז הם לא חייבים בכלל. אפילו לא מצווה. אבל אם הוא השאיר מטלטלים, אין אפשרות לרדת ולגבות, בית הדין לא יכול לרדת ולגבות, כי המטלטלים לא משובדים, אבל יש עליהם מצווה לפרוע את החוב של אביהם, מהמטלטלים שהוא השאיר. עכשיו, מספרת הגמרא סיפור כזה. האדם לווה מת, והניח קרקע, קרקע ומטלטלים, באופן שהקרקע שווה רק חלק מהחוף. חלק מהחוף. ירד המלווה וגבה את הקרקע. הקרקע משעובדת, מהיתומים. ירד המלווה וגבה את הקרקע מהיתומים. אחרי שהוא גבה את הקרקע, מספרת הגמרא, באו היתומים. והם החזירו לו, או הם לא אמרו, אבל הם נתנו לו כסף מהמטלטלים, מהכסף שאבי הם השאיר, כן? מהכסף שאבי הם השאיר, והם באו בטענה לבית הדין. הרי אנחנו נתנו לו את הכסף הזה, את הכסף הזה כדי לקבל את הקרקע חזרה. זאת אומרת, הרי הקרקע משעובדת, המטלטלים לא משעובדים. הוא ירד וגבה את הקרקע. אנחנו רוצים את הקרקע. כיוון שאנחנו רוצים את הקרקע, אז באנו ונתנו לו את הכסף במקום הקרקע. במקום הקרקע. אומרת שם הגמרא, אמר להם הדיין, שדן אותם, אתם אמרתם לו אתם נותנים את זה במקום הקרקע? אמרו לא, לא אמרנו. אם לא אמרתם, אז מה שנתתם, כיוון שיש עליכם מצווה לפרוע את חוב אביכם מהמטלטלים שהשאיר אביכם, אז מה שאתם שילמתם, שילמתם כמצווה. ואתם לא זכאים לתבוע לא את מה ששילמתם ולא את הקרקע. הקרקע נגבתה כדין, והמטלטלים שאיתם שילמתם, מה אתם אומרים? אתם שילמתם כי התכוונתם לקנות את הקרקע, לפדות את הקרקע חזרה, אבל אתם לא אמרתם. אם הייתם אומרים שאתם נותנים לו את הכסף, את המטלטלים, כדי לקבל את הקרקע חזרה, משהו אחר, אבל אתם לא אמרתם. אתם שילמתם בסתם את המטלטלים. אתם אולי חשבתם כך, אבל זה שחשבתם זה לא מועיל. למה? משום שעדיין יש עליכם מצווה לפרוע את חוב אביכם, גם מהמטלטלים. אז ממילא אומר להם אותו דיין, למעשה אתם לא יכולים לקבל חזרה לא את המטלטלים ולא את הקרקע. המטלטלים ששילמתם זה מצווה, והקרקע נגבתה כדין, היא משעובדת. זה הסיפור של הגמרא. אז אומר הקצות, מה רואים מכאן? מה רואים מהסיפור הזה של הגמרא? רואים מזה שכשאדם, האדם פורע, חוב שבבית דין אי אפשר לחייב אותו לפרוע. מוטל עליו חוב שבית הדין לא יכול לחייב אותו לפרוע. אבל יש עליו מצווה לפרוע אותו. ברגע שהוא פרע אותו, אם הוא פרע את החוב הזה, גם אם הוא פרע, הוא טוען שהוא פרע בטעות. אם היה יודע, לא היה פורע. אבל זה לא עזר ליתומים כאן. כיוון שיש עליהם מצווה לפרוע את חוב אביהם, יש עליהם מצווה לפרוע את חוב אביהם מהמטלטלים האלה, אז אם הם היו אומרים, היו אומרים, אבל הם לא אמרו. הם באים ואומרים, היינו יודעים, לא היינו פורים. זה הטענה שלהם. אם היינו יודעים, לא היינו פורים. אמר, זה לא משנה. כיוון שפרעתם, וזו מצווה שמוטלת עליכם, אז הדין הוא שאין לכם יכולת לתבוע את הכסף חזרה. הוא אומר, אני אקרא את זה בלשון של הקצות, אנחנו בסעיף קטן ד', ולעניות דעתי נראה, דאיכא דחייב לצאת ידי שמיים, ונתנו בסתם, לא אמרינן דעה ומכילה בטעות. וראיה, מעד דאמרינן פרק מי שהיה נשוי, דף צדי א', ההוא גברה דעה ומסקה במאה זוז, שכב. זאת אומרת, אותו אדם שהמלווה הלווה לו 100 זוז, כן? נשו בו בסכום של 100 זוז, שכב, מת, שווק קטינה דארה. הוא השאיר ליתומים קרקע קטנה, קרקע קטנה, הכוונה היא שהיא לא מגיעה לסכום החוב. השווי שלה הוא, לא, הוא חלק מהחוב, אבל לא כל החוב. דאב ישב יהיה 50, החוב היה 100, הקרקע שווה 50. 50 זוזה. אתה בעל חוב וכתריף לה. בא בעל חוב וטרף את הקרקע. אזול יתמי, יהיה ול-50 זוז. הלכו היתומים, נתנו לו 50 זוז. הדר קטר יפלי, חזר וטרף את הקרקע מחדש. עתו לקמי דה אביי, באו לפני אביי. הם טענו, למה, מה פתאום הוא גובה פעמיים את הקרקע? הרי הקרקע חזרה אלינו. אמר להם מצווה על היתומים לפרוע. יש עליכם מצווה, כמו שהסברנו, יש עליכם מצווה לפרוע מהמטלטלים של אביכם. הם לא משובדים, אבל אתם מצווים לפרוע. אני כמה מצווה עבדיתו. מה שאתם שילמתם לו, זה היה מצווה. השתה בדין כתריף. עכשיו הוא טורף בדין. ולא אמרן, אלא, אומרת הגמרא, ולא אמרן, אלא דלא אמרו לי. הם לא אמרו לו, הני חמשין זוז דמי דאר הקטינה. אבל אם אמרו לי, אני חמשין זוז דמי דאר הקטינה, אם כשהם באו ושילמו לו את החמישים זוז, הם אמרו לו, החמישים זוז האלה הם דמי הקרקע שאתה גבית, סילוקי סילקי, הם סילקו אותו מכאן. וכן פסק הריף, והרמב״ם פרק י' ח' מלווה, וטור ושולחן ערוך בסימן קוף זין. ומבואר מזה, אומר הקצות, מה אני רואה מהגמרא? דאיך דנותן סתמה, אף על פי שאינו חייב בדיני אדם, אמרינן למצווה כאבית. ואם כן, החינמי אמרינן בסתמה למצווה כאבית לצאת ידי שמיים, ולא אמרינן דעה ובטעות. רואים שהקצות למד פשט בגמרא, הקצות לומד פשט בגמרא, מה החידוש של הגמרא? זאת אומרת, לדעתו נתחדש שם בסוגיה של היתומים, שפיראון, כמו שאמרנו, אם אדם חייב לצאת ידי שמיים והוא פרה בסתם, הוא לא יוכל לתבוע את הפיראון מחדש. אז מקצות משמע, למה באמת? למה באמת הוא לא יכול? אז אני הייתי יכול לומר שתי סברות חלוקות. הייתי יכול לומר, יש חיוב לצאת ידי שמיים, אז חל פה דין תפיסה. כמו שאתה חייב לצאת ידי שמיים, אז תפיסה מועילה, ראינו, ששני הדברים האלה הולכים יחד, ביחס לקים לבדרה במיני, ראינו ברשי, בבא המציע, שרשי מבין שבמקום שיש חיוב, בקים לבדרה במיני, שיש חיוב לצאת ידי שמיים, גם תפיסה מועילה. אז זה אפשרות אחת, הייתי יכול להסביר בדין תפיסה. אבל רואים שהקצות הבין לא מדין תפיסה. הקצות הבין שכשאדם חייב לצאת ידי שמיים, והוא פורע בסתם, אז הוא לא נאמן אחר כך לומר שהוא לא נתכוון לצאת, לא נתכוון לשלם, באמת, הוא טעה. אין לו נאמנות לטעון שהוא טעה. מה היתומים האלה באו ואמרו? היתומים האלה באו ואמרו, אם היינו יודעים, לא היינו נותנים לו. לא היינו משלמים אותם 50 מטלטלים. אז אומר להם אביי, אתם אמרתם? אתם אמרתם שאתם משלמים את זה עבור הקרקע? לא אמרתם. אומר אביי, אם ככה, לפי הקצות, מה הכוונה? אין לכם נאמנות. אין לכם נאמנות לבוא ולומר עכשיו שזה היה בטעות. אם הייתם יודעים, לא הייתם נותנים. לא נכון. כיוון שאתם חייבים לצאת ידי שמיים, אני יוצא מתוך הנחה שמה שאתם עשיתם, ויש לי ראיה לכך, שהרי לא אמרתם. הייתם צריכים להגיד שאתם נותנים את זה כדמי הקרקע. אתם לא אמרתם שאתם נותנים את זה כדמי הקרקע. אז זה עצמו מוכיח שאתם שילמתם את זה כפיראון חוב, וכמו שאמרנו, יש מצווה, יש עליכם מצווה. יש עליכם מצווה לשלם. מהמטלטלים שהשאיר אביכם, אתם צריכים לפרוע את יתרת החוב. אז אני אומר, מה שעשיתם, זה למעשה היה פיראון חוב. אותו דבר אומר הקצות, במקרה שלנו. כן, אותו דבר גם במקרה שלנו. אדם לא חייב בבית דין, אבל הוא חייב לצאת ידי שמיים. אז הוא לא נאמן אחר כך לבוא ולומר, מה שנתתי זה היה בגלל שחשבתי שאני חייב. לא נכון, אתה לא נאמן. כיוון שאתה חייב לצאת ידי שמיים, אני מבין את מה שאתה עושה כמה שאתה צריך לעשות. אני לא יכול לכפות עליך, אבל זה מה שמוטל עליך לעשות, כלפי שמיה. כך לכאור המשמע בקצות. עכשיו הקצות מביא ראיה נוספת. ועוד, הנה, זה, איך, איך זה מדויק בלשונו? אומר הקצות, ואם כן, החינמי אמרינן בסתמה למצווה כעביד לצאת ידי שמיים, ולא אמרינן דעה ובטעות. אני לא מקבל את הטענה שלהם שמה שהם עשו זה נבע מתוך טעות. כיוון שיש חיוב לצאת ידי שמיים, אני מפרש את מה שאתה עושה בסתם כרצון למלא את, את החובה שמוטלת עליך, את המצווה שמוטלת עליך. מביא הקצות ראיה נוספת, ועוד, דעה אמרינן בפרק איזהו נשך דף סמכבב. אמר רב, השתד אמרו רבונו נסמכת לו קניה, עד ראה רב ועד רפירי. נראה את הגמרא, הגמרא אומרת שם כך. כן. הגמרא מספרת סיפור כזה. רב בר שווה, שם של המורה, רב בר שווה, הווה מסיק בי רב כהנה זוזי. את רב כהנה הלווה כסף לרב בר שווה. הוא היה חייב כסף לרב, לרב כהנה. רב בר שווה היה חייב לרב כהנה. אמר לי, היא לא פרנה לך ליום פלוני, גבי מהי חמרה. מה הוא אומר לו? אם אני לא אפרע לך בתאריך הזה, הוא מקבל ממנו הלוואה, והוא אומר לו, אני אפרע לך את ההלוואה ביום זה וזה, רק הוא הוסיף לו, תשמע, אם אני לא פורע לך ביום הזה והזה, בתאריך הזה והזה שקבענו, תגבה את החוב מהיין. הנה, יש פה יין, הוא אומר לו, מהיין הזה תגבה את החוב שלך. אומרת הגמרא, סבר רב פאפה למימר, כי אמרינה נסמכת לא קניה נמילה בערה דלב לזבוני קיימה. אבל חמרה כיוון דלזבוני קיימה כזוזי דמי. זאת מה הפשט? הפשט הוא לכאורה, ההתחייבות הזאת שלו היא נקראת התחייבות של הסמכת. למה? ואנחנו פוסקים להלכה שהסמכת לא קניה. למה זה הסמכת? הסמכת הפירוש הוא כך. הרי ההנחה שלנו היא שרב בר שווה כשהוא לקח את ההלוואה היה בטוח שהוא יחזיר אותה ביום שהוא קבע. הוא היה בטוח שהוא יחזיר את ההלוואה ביום שהוא קבע. רק הוא אמר לו, במידה ואני לא אחזיר, ואת רוצה, כדי שהוא יהיה רגוע, רב כהנה יהיה רגוע, בכל מקרה, אם אני לא מחזיר לך, אתה גובה מהיין שיש לי פה במחסן. אבל למעשה הוא היה בטוח שהוא יחזיר. אז עכשיו השאלה היא לכאורה, והמציאות הייתה שהוא לא פרה. הוא לא פרה. נו, רב כהנה יכול לגבות מהיין או לא יכול לגבות מהיין? זה השאלה. לכאורה הוא התחייב לו, אבל מצד שני זה התחייבות של הסמכתה. הסמכתה לא קניה. אז אומרת הגמרא, סבר, הלשון של הגמרא, סבר רב פאפה למימר, כי אמרינן הסמכתה לא קניה, נמילה בערה דלב לזבוני קיימה. זאת אומרת כך, אם הוא היה אומר לו, אם לא אפרע לך, תגבה מהקרקע הזאת. אם לא אפרע לך, תגבה מהקרקע הזאת. כאן יש מקום לטעון שזה הסמכת. למה? אומר רב פאפה, כך חשב רב פאפה. למה זה הסמכת? כי הוא היה בטוח שהוא אפרע לו. היה לו ביטחון מוחלט שהוא אפרע לו. רק כדי, כמו שאמרתי, כדי להרגיע אותו, הוא אומר לו, אם אני לא אפרע, תגבה מהקרקע. אבל למה אז זה הסמכת? בגלל שקרקע בדרך כלל, קרקע לא עומדת למחירה. אדם שיש לו קרקע רוצה להשאיר אותה אצלו. אז כשהוא אמר לו, במידה ולא יפרע לך, תגבה מהקרקע, באמת ההתחייבות הזאת היא לא רצינית. אבל כל זה בקרקע שלא עומדת למחירה. אבל יין, אומרת הגמרא, יין עומד למחירה. יש לו כמות של יין שהוא לא צריך אותה בשביל עצמו. אז הוא משתמש בה לצורך מחירה. אז אולי ביין זה לא אסמכת בגלל שבאמת זה עומד למחירה. אז במידה ולא אפרע לך, תגבה מהיין. שהרי בין כך ובין כך אני משתמש ביין כדי למכור אותו. כך חשב רב פאפה לומר. אומרת הגמרא, אמר לרב הונא בן דרב ישוע לרב פאפה, אחי אמרינא משמי דרבה, כל דעי לא קני. במילים אחרות הוא אמר לו, גם ביין זה אסמכת. וממילא הוא רוצה לומר לו, ההתחייבות הזאת שהוא אמר לו, במידה ולא יפרע לך תגבה מהיין, בטלה ומבוטלת. אין לה שום משמעות. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, השתא דאמור רבונן, אסמכתא לו קניא, הדר ערא ואדרי פירי. כן? הדר ערא ואדרי פירי. מה הכוונה? אומר רש"י, זאת אומרת ככה, אם אדם, אחרי שקבענו שאסמכתא לו קניא, במידה ואדם אמר לחברו כשהוא לקח ממנו הלוואה, כן, מיל ועל פה, במיל ועל פה כנראה אין שיבוד, אנחנו רואים אין שיבוד, רק במיל ובשטר, אבל הוא אמר לו, אם לא הפרע לך, תגבה מהקרקע הזאת, וההוא גבה, ובינתיים גבה ואכל פירות. אומרת הגמרא, כיוון שאסמכתא לו קניא, אז מאלו הוא צריך להחזיר את הקרקע ולהחזיר את הפירות שהוא אכל. כי הוא גבה שלא קדים. מצד הדין, ההתחייבות הזאת אין לה שום משמעות. זה שהוא אמר לו, אם לא אפרע לך תגבה מהקרקע, אין לזה שום משמעות. אסמכתא לו קניא. שואלת הגמרא, קושיה, מה ההבדל בין אדם, הגמרא אומרת, והיתמר, עוד פעם, זה פסק של רב נחמן. רב נחמן אומר שכיוון שאסמכתא לו קניא, אז אם אדם לבא מהשני, מיל ועל פה, ואמר לו, אם לא אפרע לך ליום פלוני, תגבה את הקרקע, והוא גבה, ואכל פירות, הוא יצטרך להחזיר את הקרקע עם הפירות. עם הפירות שהוא אכל. שואלת הגמרא, מה ישנה על רב נחמן? הגמרא שואלת קושייה מיני וביה, ממנו עצמו. והיתמר, המוכר פירות דקל לחברו. אמר רב הונא, עד שלא באו לעולם יכול לחזור בו, משבאו לעולם אין יכול לחזור בו. ורב נחמן אמר, אף מי שבאו לעולם יכול לחזור בו. ואמר רב נחמן, מודנה דאישמית ואחי לא מפקינן מיני. זאת אומרת, מה שואלת הגמרא? הגמרא שואלת כך, יש דין, אדם, רב נחמן פוסק להלכה, שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. פירות דקל זה דבר שלא בא לעולם. אז אדם לא יכול להקנות פירות של דקל שעדיין לא נמצאים בעולם. הוא אומר לו, את כל הפירות של הדקל הזה, כל הפירות שהדקל הזה ייתן במשך השנה, אני מוכר לך. אבל הפירות עדיין לא בעולם. אז אומר רב נחמן, הדין הוא שהוא לא קנה. אבל מאידך גיסא, רב נחמן עצמו אומר, שאם הוא אמר לו פירות דקל זה מכורים לך, והקונה חשב שהקניין חל, והוא התחיל לאכול את הפירות של הדקל, בא אליו המקנה ואמר לו, התברר לי שמחר בדבר שלא בא לעולם לא חל. אז אתה מפסיק לאכול את הפירות. מכאן הוא, אבל מה עם הפירות שהוא אכל? הוא צריך להחזיר אותם או לא צריך להחזיר אותם? אומר רב נחמן, מה שהוא אכל הוא לא צריך להחזיר. מה שהוא עדיין לא אכל, את הפירות האלה שהוא לא אכל, המוכר יכול להגיד לו, אדוני, אתה מפסיק לאכול, אתה לא אוכל. למה? הוא אומר לו, הרי מכרת לי את הפירות, אז הוא אומר לו, מכרתי לך את הפירות, אבל זה דבר שלא בא לעולם. דבר שלא בא לעולם, לא חל קניין. כך סובר רב נחמן. אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אז לדרוש ממנו להפסיק לאכול, יש לו כוח. אבל לחייב אותו להחזיר את הפירות שהוא כבר אכל, זה אין לו כוח. שואלת הגמרא, מה ההבדל בין המקרה הזה למקרה של אותו, או הסיפור הקודם? אדם נתן הלוואה לשני, מיל ועל פה, אמר לו, אם לא אפרע לך עד יום פלוני, תגבה את הקרקע הזאת, הוא גבה את הקרקע ואכל פירות, כי הוא לא פרע לו באותו יום שהם קבעו, גבה את הקרקע ואכל פירות, אומר רב נחמן, כיוון שאסמכת לו קניא, הוא צריך להחזיר את הקרקע עם כל הפירות שהוא אכל. מה ההבדל? למה כאן אתה אומר שהוא צריך להחזיר את כל הפירות? כך שואלת הגמרא. כאן אתה אומר לדעת רב נחמן שצריך להחזיר את כל הפירות שהוא אכל, כי הוא אכל שלא כדין. נו, במוכר פירות דקל הוא גם כן אכל שלא כדין. גם שם הוא אכל שלא כדין. אבל שם אתה אומר מה שהוא אכל, הוא לא צריך להחזיר. מה ההבדל? כאן זה שלא כדין וכאן זה שלא כדין. מה ההבדל? זה שאלת הגמרא. אומרת הגמרא, בלשון של הגמרא כתוב, אתם זביני אח ההלוואה. זאת אומרת, במוכר פירות דקל זה לא הלוואה. אדם אחר לשני פירות דקל. נכון שהקניין לא חל. כיוון ששם מדובר במחר, הוא לא צריך להחזיר את הפירות שהוא אכל. אבל במקרה של אדם שהלווה כסף לשני, מיל ועל פה, ואמר לו, אם לא אפרע לך ליום פלוני, תגבה את הקרקע, והוא הלך וגבה את הקרקע ואכל פירות, שם זה הלוואה. מה ההבדל בין מחר להלוואה? מה ההבדל? מדוע אתה, בהלוואה אתה אומר, שבהלוואה אתה אומר לא מועיל, ובמחר אתה אומר כן מועיל. אז את זה הגמרא לא הסבירה. את זה הגמרא לא הסבירה. אז בו יש מחלוקת, אבל שיטת תוספות כך. רש"י הסביר שההבדל בין מחר להלוואה, כי בהלוואה זה נראה כמו ריבית. אז בהלוואה יש בעיה של מחזה כריבית. במחר אין בעיה של מחזה כריבית. זה ההסבר של רש"י. תוספות אבל חולק על רש"י. ותוספות אומר כך. תוספות אומר כך. ומפרש רבנו תם, אך ההלוואה דהלווה לא יקנה אלא בתורת מחר. הוא אמר לו, אם לא אפרע לך ליום פלוני, הקרקע הזאת שלך. הקרקע הזאת שלך. והמחר אינו כלום, אומר רבנו תם. הפירוש הוא אמר לו, הקרקע הזאת שלך. אם אני לא פורע לך, אז למעשה, בכסף שאתה נתת לי, כסף ההלוואה, הכסף הזה הופך להיות כסף קניין של הקרקע. הכסף הזה הופך להיות כסף קניין של הקרקע. קנית את הקרקע. אז אומר רבנו תם, אך ההלוואה, דהלווה לא יקנה אלא בתורת מחר, והמחר אינו כלום, דהסמכת לו קניה. זה הסמכת. ההקנאה הזאת היא הקנאה באסמכתה. היא לא רצינית. וכיוון שהיא לא קונה, נמצא דאבי מכילה בטעות ולא אבי מכילה. זאת אומרת, הרבנו תם מסביר שהסיבה שבמקרה של ההלוואה זה לא מועיל, בגלל שלמעשה הוא אמר לו כך, אם אני לא פורע לך, אז הכסף שאתה נתת לי הופך להיות כסף קניין, כסף של... איתו אני עבורו אני מוכר לך את השדה. אבל כיוון שכל ההתחייבות שלו למכור במידה והוא לא יחזיר היא התחייבות באסמכתה, אז המחר לא חל. כיוון שהמחר לא חל, אז זה שהוא אכל פירות, הוא אכל פירות בטעות. ומכילה בטעות, אומר רבינו תם, היא לא מכילה. אדם שמכל השני בטעות, הוא חשב ש... אדם אכל פירות, אני חשבתי שהוא אוכל פירות כדין. טעיתי. חשבתי שהפירות שלו. ובאמת הפירות לא שלו. הפירות הם שלי. אני חשבתי שהקניין חל, ובגלל זה הבנתי שהוא אוכל פירות שלו. אבל אם יתברר היום שהקניין לא חל, אז כל המכילה היא מכילה בטעות. ולכן הפירות חוזרים. לכן הפירות חוזרים. אבל, אומר רבינו תם, גבי פירות דקל, זביני ולא מכילה בטעותי. זאת אומרת, הוא אומר, שם אומרת הגמרא, זביני. שם זה לא מכילה בטעות. למה? דנאידי יכול לחזור, לפי רב נחמן, המוכר פירות דקל יכול לחזור בו. הפירות, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. נאידי יכול לחזור בו, מכל מקום אין לו לחזור. זאת אומרת, מה פירוש אין לו לחזור? אסור לו לחזור. זאת אומרת, אני מוכר לך פירות של דקל, אני יכול לחזור, אבל מצד שני, אני לא רוצה לחזור. למה אני לא רוצה לחזור? כי אני לא רוצה לראות, אדם לא נאמן. אדם מכר פירות דקל לחברו. הוא עשה את זה ברצון, ברצון אמיתי. הוא חשב שהקניין מועיל. הוא חשב שהקניין מועיל. אבל כיוון שהוא חשב הוא לא יודע שאין קניין חל בדבר שלא בא לעולם. אבל הוא באמת רוצה למכור. אין פה חיסרון ברצון שלו למכור. הוא באמת רוצה למכור לו את פירות הדקל. רק לא חל הקניין על דבר שלא בא לעולם, אבל הוא רוצה למכור. אז באמת הוא יכול לחזור בו. יש לו אפשרות לחזור בו. אבל מאידך גיסא, כיוון שהוא רוצה למכור, והוא מכר, אז אפילו תניח שהמחר לא חל, אבל הוא רוצה להיות ישר, נאמן, כלפי האדם שהוא מכר לו. כלפי האדם שהוא מכר לו. משום שבאמת הוא רוצה למכור את הפירות. רק אי אפשר להקנות דבר שלא בא לעולם. אבל מצד הרצון שלו, הוא רוצה למכור. אז אומר רבינו תם, הוא רוצה להיראות כאדם נאמן ישר. ניחלי דלקו באמותי, הוא רוצה להיראות כאדם נאמן כלפי הקונה. וממילא, אומר רבינו תם, אין לו לחזור, כי איך דלקו באמותי, ולכך איתלן למימר, שאפילו היה יודע שיכול לחזור. גם אם הוא היה יודע שהוא יכול לחזור, הוא לא היה חוזר. למה? משום הוא רוצה לראות נאמן כלפי האדם שקנה ממנו. במקרה של הסמכתה, של הלוואה, שם באמת הוא לא רצה למכור לו. הוא לא רצה למכור לו. הוא רק אמר שאם... הוא היה בטוח שהוא יפרע לו. הוא היה בטוח שהוא יפרע לו. רק הוא אמר, אם אני לא אפרע, אני נותן לך, מוכר לך את השדה. אבל המחירה הזאת הייתה לא בגלל שהוא רצה למכור. ההפך, אדם לא רוצה למכור שדה. אדם לא רוצה למכור שדה. אלא מה? אם אני לא אפרע אז, אבל הוא היה בטוח שהוא יפרע. כיוון שכך, שם המחירה לא חלה, וכיוון שהמחירה לא חלה, אני אומר שגם משהו אכל את הפירות, עמל ואכל את הפירות, הוא אכל את הפירות בטעות. מחילה בטעות, לא מועילה. אבל כאן זה, אומר רבנו תם, זה... נכון שהוא טעה. הוא טעה שהוא חשב שהקניין מועיל על דבר שלא בא לעולם. אבל לא היה פה חיסרון ברצון שלו למכור. וההפך, הוא רוצה להיראות כנאמן כלפי הקונה. כיוון שכך, ההנחה שלנו היא שהוא באמת לא רוצה לחזור. גם אם היה יודע שאפשר לחזור, הוא לא היה חוזר. גם אם היה יודע שאפשר לחזור, הוא לא היה חוזר. ניחא לדלקו באמנותי. ולכן אני אומר שהמחילה פה כן מועילה. זה החילוק של הרבנו תם. הקצות רוצה עכשיו את הרבנו תם הזה, או על יסוד הרבנו תם הזה, להגיד גם את החידוש, את אותה סברה, הוא אומר. כמו שכשאני מוכר לאדם דבר שלא בא לעולם, אני מוכר לו פירות דקל, אז אומר רבנו תם, כיוון שאני רוצה למכור, אני לא יודע שהקניין לא חל, אבל אני רוצה למכור, אבל אם הייתי יודע שאני יכול לחזור בי, לא הייתי חוזר. אומר רבנו תם, הוא לא היה חוזר. למה? משום שניחא לדלקו באמנותי, הוא רוצה לחשב כאדם ישר כלפי הקונה. אז יש לו יכולת לחזור, אבל הוא לא רוצה לחזור. כך אנחנו אומרים. ולכן אנחנו אומרים שאם הקונה אכל פירות, הוא לא יוכל לתבוע את הפירות האלה חזרה. כי אני אומר לו, אדוני הנכבד, אתה מחלת על הפירות. למה מחלתי? הנה, אני תובע אותם עכשיו. עכשיו חוזר בך. אם היית יודע שאתה יכול לחזור, לא היית חוזר בך. לא היית חוזר בך. כי ניחא לדלקו באמנותי. אומר הקצות, קל וחומר, כשאדם אדם, אדם עשה פעולה בסתם, שאפשר לפרש אותה כרצון לצאת ידי שמיים. אם יש לך, אם רבנו תם חידש סברה, שיש סברה לומר ניחא לדלקו באמנותי כלפי אדם, קל וחומר כלפי שמיה, שאדם ירצה לצאת ידי חובת שמיים. אם אדם אומר מפורש שהוא לא רוצה, זה משהו אחר. והוא לא אמר מפורש, הוא עשה משהו סתמי. אז זה הסברה של הקצות. אני אקרא את הקצות לפנים. ועוד. דעה אמרינן בפרק איזהו נשך. דף סמכוו. אמר רב נחמן, אמר רב, השתא דאמרו רבנן אסמכתא לא קניא, הדרא ערא והדרא פירא. שאומרת הגמרא, למימרא, לסבר רב נחמן מחילה בטעות, לא אוהב מחילה. כן? שואלת הגמרא, והא אמר רב נחמן, המוכר פירות דקל לחברו לא קנה, ומודנה דאיש עמית ואחי לא מפקינן, מיני סתירה. סתירה ברב נחמן, כך שואלת הגמרא. אומרת הגמרא, אתה מזוויני אח ההלוואה. פירשו התוספות, מה שראינו עכשיו, בשם רבנו תם, פירשו התוספות בשם רבנו תם, אך ההלוואה, דהלוואה לא יקנה אלא, דהלויבה, סליחה, דהלויבה לא יקנה אלא בתורת מחר. והמחר אינו כלום. זאת אומרת, מה פירוש? הוא לבא, כמו שאמרנו, הלוואה בעל פה. והוא אמר לו, אם לא אפרע לך ליום פלוני, הקרקע הזאת מחורה לך בכסף, בכסף של ההלוואה. כן? והמחר אינו כלום. למה? דאסמכת לו קניה. ממילא אבי מכילה בטעות ועד רפירה. אבל אתם גבי פירות דקל, אומר רבינו טעם, לאו מכילה בטעותי. דנאי דיכול לחזור, נכון שהוא יכול לחזור, אבל אין לו לחזור. כי איך דלק הוא באמנותי. ולכך יתלן למימר דאפילו יודע, היה יודע שהוא יכול לחזור, לא היה חוזר. ואין שם, שם בתוספות. אומר הקצועות, כמו שאמרנו, אם כן אשתה, אומר הקצועות קל וחומר, אם אתה בא ואומר כך, שאתה מברר את דעתו של האדם על בסיס הסברה של ניחא לדלקו באמנותי, אנחנו אומרים, ברור לנו שהאדם הזה לא היה חוזר, אפילו אם היה יודע שאפשר לחזור. למה? משום שהוא רוצה, היהודי הזה רוצה לחשב נאמן כלפי הקונה שלו, כן? אז הוא אומר, ואם כן אשתה, איך דאינו אלא דלקו באמותי, לא אבי מכילה בטעות, דאמרינן דאפילו יודע שיוכל לחזור, לא היה חוזר. למה דלקו באמותי? אז אומר הקצות, כל שכן אחה, דלקו באמותי כמי שמיה, דוודאי לא היה מונע מלפרוע לצאת ידי שמיים. זאת אומרת, אם אתה משתמש בסברה של ניחא לדלקו באמנותי כלפי האדם, קל וחומר שתשתמש באותה סברה כלפי שמיה. שוב, רואים, כמו שאמרתי, רואים מהקצות שהוא מבין שהאדם הזה שבא עכשיו ואומר, הכל היה בטעות, אני פשוט אומר לו, אתה לא נאמן. אתה לא נאמן, אני לא מאמין לך. למה? משום שכיוון שיש חיוב לצאת ידי שמיים, פשוט לנו שכשהוא עשה את מה שהוא עשה, הוא פרה את מה שהוא פרה, הוא פרה את זה מתוך רצון לצאת ידי שמיים. ולכן הוא לא נאמן עכשיו לומר שאם היה יודע שהוא לא חייב, הוא לא מתחייב בבית דין, וכל החיוב הוא רק לצאת ידי שמיים, אנחנו לא מאמינים לו. לא מאמינים. זה, כן.
איך הוא הסביר, כאילו,
אחרי זה
שונה ממה שאתה
עושה, אתה אמרת... או, איך הוא התארץ את הראיה של ה... כן, אז לכאורה שם, הפירוש הוא ככה. שם, הרי עוד פעם, על מה אנחנו מדברים? בשני המקרים, שתי הראיות שהביא הקצות. שתי הראיות שהביא הקצות. גם ביתומים, מדובר שהם שילמו, וגם במקרה שלנו, במקרה שעכשיו ראינו, מדובר שהאדם מכר לשני פירות דקל והקונה כבר אכל. אלא מה? בא עכשיו המוכר ואומר, אני לא ידעתי שהמחר לא חל. אם הייתי יודע שהמחר לא חל, לא הייתי מאפשר לך לאכול את הפירות. אז אנחנו אומרים לו, אדוני, זה לא נכון. גם אם היית יודע, אתה היית מאפשר לו לאכול. למה? ניחא לדלקו באמנותי. התוספות דיברו על מה הם דיברו התוספות? על רבה שהגזלנים שגזלו, אותו גזלן שבא במחתרת, רצה להחזיר לו, ורבה לא קיבל. למה רבה לא קיבל? כי הוא פטור. שאל התוספות, אבל הוא חייב לצאת ידי שמיים. הוא חייב לצאת ידי שמיים. אומר התוספות, אם הוא היה יודע שחייב לצאת ידי שמיים, הוא לא היה מחזיר. מדובר באדם כזה שכלפי, הוא מחזיר רק בגלל שיש עליו חיוב בבית דין. אם אין עליו חיוב בבית דין, הוא לא מחזיר. לא מדובר שם שהוא החזיר כבר. אם הוא החזיר, והוא בא להוציא את מה שהוא החזיר, אז אנחנו רואים אתה לא נאמן. אתה מבין? אבל אם הוא עדיין לא החזיר, אומר רבא, הוא רוצה לשלם לי, רק הוא אומר שהוא משלם רק אם הוא חייב. אם הוא לא חייב, הוא לא משלם. אז אני אקח ממנו. אתה מבין? להוציא את מה שכבר נתת, בטענה שאם הייתי יודע, הכל היה בטעות, אתה לא נאמן. אתה מבין? אבל אם אתה בא ואומר עוד לפני שנתת, היהודי הזה בא ואומר, אם אני חייב בבית דין אני נותן, אם לא אני לא נותן. כן? אני לא יכול להגיד את הסברה. ברור. זה לכאורה מה שהקצות רוצה לתרץ. אומר הקצות, ממשיך הקצות ואומר, ועוד, לפי מה שכתב הריב"ש בסימן שין למדי, זאת אומרת, עוד פעם, אמרנו כך, הרבינו תם הסביר פשט בגמרא. האמת היא שהמילים של הרבינו תם בלשון הגמרא הוא נדחק, אבל בהבנה של הגמרא, כמו שאמרנו, הוא חידש חידוש. זאת אומרת, הוא אמר, יש הבדל בין מוכר פירות דקל לבין אדם שיקנה שדה באסמכתה. בהקנאה באסמכתה הוא לא רוצה להקנות. יש חיסרון ברצון שלו להקנות. במוכר פירות דקל אין חיסרון ברצון להקנות. כן? ויותר מזה, כיוון שאין חיסרון ברצון להקנות, אנחנו אומרים, ניחא לדלקו באמנותי. כן? ולכן הוא לא נאמן אחר כך לומר שהכל היה בטעות. אני לא מאמין לו. כך לומד הקצות פשט ברבנו תם. אני לא מאמין לו. הכל פנים, זה הפשט של הרבנו תם בגמרא. אתם הלוואה, אך הזוויני. הגמרא חילקה בין המקרה של הלווה שלווה במיל ועל פה, כן? ואמר, אם אני לא אחזיר לך, שדה מחורה לך, לבין המקרה של בוחר פירות דקל. הריב"ש, אז זה מה שעכשיו הוא מביא. פירוש נוסף בגמרא שהריב"ש פירש. אומר הקצות, ועוד לפי מה שכתב הריב"ש סימן שין למדי, התם זוויני, דבכל עניין אבי מכילה בטעות מכילה, כל שאין הטעות במכילת הממון, אלא הטעות בדין. כל קיעי הווה מכילה. וזה ההפרש שבין טעות לטעות. וזה ההפרש שבין טעות לטעות הוא דלא ידע רבה, ולאחי באי לאות והונאה. ועיין שם, והבאתי דבריו לאל... אני אסביר לכם מה שהוא אומר. הגמרא, אחרי שהיא הביאה את התירוץ הזה, אתם זוויני אח ההלוואה. אז מה תרצה? יש לחלק בין שני המקרים. אתם זוויני אח ההלוואה. ממשיכה הגמרא ואומרת כך, אמר רבא, הווה יתיבנה כמי דרב נחמן, כן? אני ישבתי, רבא היה תלמיד של רב נחמן, אז הוא אומר, אני ישבתי לפני רב נחמן ושמעתי אותו, כן, מחלק את החילוק הזה, אתם זוויני ואח ההלוואה, שמעתי אותו מחלק את החילוק הזה, וכשהוא אמר את החילוק הזה, הייתה לי קושייה. מה הקושייה? הוא בא אילאות והונאה, ועודיק חזיתן איילונית. כן? אומר רבא, אני אקרא את רשי, אבי יתיבנה כי אמר ומודן עדי שמית ואכיל, כשרב נחמן אמר, שקניין בדבר שלא בא לעולם לא מועיל. אבל מצד שני אני מודה, אומר רב נחמן, שאם הוא אכל פירות, אותו קונה שקנה את הפירות, אם הוא אכל כבר, אי אפשר להוציא ממנו את מה שהוא אכל. הוא בא אילאות והונאה. זאת אומרת, רבא אומר, אני רציתי להקשות לו, מה אתה מדבר? הרי למדנו שאם אדם בטעות מכר לשני חפץ במחיר גבוה מהמחיר של השוק, לפי גדרים, בגדרים מסוימים, אז הדין הוא שהוא מחזיר לו את ההונאה. ואף על גב דמידת נתן לו, הועיל וטעה. אז מה רואים? אלמה מכילה בטעות למכילה. זאת אומרת, הרב אומר, כשאני שמעתי את רב נחמן אומר שהוא מודה במוכר פירות דקל, ואיש שמית ואכיל, אי אפשר להוציא ממנו, אם שמית ואכיל, אם הוא אכל, את מה שהוא אכל, אי אפשר להוציא, הייתה לי קושייה על השפתיים. מה תגיד על הונאה? איך בהונאה הדינו? ששם גם אדם הכל עושה ברצון. אדם מוכר לשני חפץ, במחיר יותר גבוה מהמחיר שבשוק, הקונה מוכן לשלם. ואז הפירוש הוא שהוא מוכל. ובכל זאת אנחנו אומרים שאם זה המחיר הגיע לגבול מסוים שבו אומרים למוכר, אתה חייב להחזיר לו חזרה. אתה חייב להחזיר לו חזרה, כי הכל היה בטעות. אז הוא אומר, בעילות והונאה ועודי. זאת אומרת, אני רציתי להקשות לו את הקושייה, ורב נחמן, שרב הישב לפניו, אמר לו, רב נחמן עשה את החשבון, מה הוא רוצה להקשות? אז הוא אומר לו, ועודי כי שגיח בי, וראה שהיה בדעתי להשיב על דבריו, והוא קדמני להראותי תמה לדבריו מאילובית. זאת אומרת, הוא ראה את, הוא הבין מה אני רוצה להקשות לו, ודחה כבר את הקושייה עוד לפני שהיא נאמרה, בזה ששלח אותי למשנה של איילונית. מה קורה באיילונית? אז הוא אומר ככה, הרי איילונית במחילה בטעות אבי, מחילה בטעות היא, ואבי המחילה דתנן, למדו במשנה בכתובות, הממאנת והשנייה והאיילונית, אין להם לא כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלעות. אז מה אתה רואה? מדובר שהוא לא ידע שהיא איילונית. כן, הכל היה בטעות. הוא חשב שהיא אישה רגילה, והתברר לו שהיא איילונית. אז מה? אז כתוב, אין לה כתובה שמקחו מקח טעות, דלאו הדעת הדעה חינס בה. ואף על גב דחי מחלה היא נדונייתה, אף אגב דחי מחלה היא נדוניה דילה למוסרה בידו טעות הווי. זאת אומרת, כשהיא מחלה, הכוונה היא מסרה בידו את כל הנכסים כשהוא קידש אותה ונשא אותה, היא הכניסה לו נכסים, הכל היה בטעות והמחילה היא מחילה. המחילה מועילה, אף על פי שהכל היה בטעות. גם היא לא ידעה, כן? צריך לומר שגם היא לא ידעה. אבל הדינו המענת והשנייה והאילוית אין להן כתובה ולא מזונות ולא בלעות. אז אתה רואה שמחילה בטעות היא מחילה. זאת אומרת, רבה רצה להקשות לו מהונאה ולהוכיח לו שמחילה בטעות היא לא מחילה. והוא הקדים אותו, רב נחמן הקדים אותו ואמר לו, תסתכל שאני צודק. מהמשנה באיילונית רואים שמחילה בטעות היא כן מחילה. מחילה בטעות היא כן מחילה. אז עוד פעם, רב נחמן אומר, במוכר דבר שלא בא לעולם, מחילה בטעות מחילה. רבה רוצה להקשות לו מהונאה, להוכיח לו שמחילה בטעות היא לא מחילה, ורב נחמן מביא לו ראייה מהמשנה באיילונית, ששם גם כן יש מקח טעות, ושם הוכח שמחילה בטעות היא כן מחילה. מחילה בטעות היא כן מחילה. אומר, נראה את הריבש. ועוד, אומר הקצות ועוד. ועוד לפי מה שכתב בריבש בסימן שין למד ה' התם זביני, את הריבש אומר כלל, נותן כלל, דבכל עניין אבי מחילה בטעות מחילה, בכל עניין הוה מחילה בטעות מחילה, כל שאין הטעות במחילת הממון, אלא הטעות בדין. זאת אומרת, הוא נותן לנו כלל. בכל עניין אביה מחילה, הריבה שאומר כלל, תדע לך, באופן יסודי, מחילה בטעות היא מחילה, בכל מקרה, פרט למקרה, שבו, כמו שהוא אומר, נקראת הלשון שלו, רגע, כל שאין הטעות במחילת הממון, אלא הטעות בדין. אם זו טעות בדין, אז הדין הוא שמחילה בטעות היא מחילה. כל שאין הטעות במחילת הממון, אלא הטעות בדין. כל כי היא גוונה אב המחילה. וזה ההפרש שבין טעות לטעות. וזה, אומר הריבש, וזה ההפרש שבין טעות לטעות, את ההפרש הזה לא ידע רבה, לא ידע רבה לחלק, ולכן הוא רצה להקשות לו מהונאה, כן? ולכן הוא רצה להקשות לו מהונאה, ועיין שם, והבאתי דבריו לאל סימן, אז מה יוצא? בהונאה, הוא טוען, המחילה, הטעות היא לא טעות בדין. זה מה שהוא רוצה לומר. ב- כל מקרה שבו הטעות היא טעות בדין, מכילה בטעות היא מכילה. למשל, מוכר פירות דקל, חושב שהמחירה חלה, אבל המחירה לא חלה. מה הטעות? הטעות היא בדין. המחירה לא חלה, כי הטעות היא בדין. אבל בהונאה, הטעות היא לא בדין. הטעות היא לא בדין. הוא פשוט לא יודע את המחיר בשוק. אם היה יודע את המחיר בשוק, הוא לא היה קונה במחיר כזה. פה יש טעות במציאות, בהערכה של המחיר של החפץ. אז במקום שהטעות היא טעות בדין, טעות היא בדין, הריבה שאומר לנו כלל, תדע לך, בכל מקרה שבו הטעות היא טעות בדין, מכילה בטעות היא מכילה. בכל מקרה שהטעות היא לא טעות בדין, היא טעות במציאות, כן? שם אני אומר מכילה וטעות היא לא מכילה. בהונאה, הטעות היא במציאות, הוא לא יודע את המחיר. אבל למשל, במקרה של קמלה בדירה במיני, כן? הוא חשב שבדין הוא חייב, ובדין הוא לא חייב. במקרה של בריא ושם עליו בריא עדיף, הוא חושב שהוא חייב, הוא לא חייב. במקרה של היתומים, הם חשבו שהם, ש, 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 שהם לא חייבים, והתברר שהם כן חייבים. כבכל מקרה שהטעות היא בדין, מכילה בטעות נחשבת מכילה. בבקשה?
באסמכתה?
או, מה קורה באסמכתה? באסמכתה, מה קרה שם? רגע, מה קרה באסמכתה? ראו חשב, הוא חשב שהמחירה חלה. אתה אומר, לכאורה, באסמכתה, באסמכתה מה נגיד, נכון? באסמכתה מה נגיד? מה? בבקשה? לא, באסמכתה הוא לא התכוון להקנות. לא, אבל השאלה היא, באסמכתה, האדם בכלל לא רצה להקנות. הבעיה היא, במקרה שהאדם רוצה, רק הוא חושב שהוא צריך, ומתברר בדין שהוא לא צריך. באסמכתה שם, הוא לא רצה בכלל להקנות. המחירה הייתה כפויה. זאת אומרת, החיסרון שם היה בגוף הרצון שלו להקנות את הקרקע, את הקרקע ואת הפירות. מכל מקום, אני אקרא את הלשון, אני אקרא את הלשון של הריבש, וזה ההפרש שבין טעות לטעות, את החילוק הכוונה, החילוק שבין טעות לטעות, את החילוק הזה רבה לא ידע, לכן הוא רצה להקשות לו מהונאה, ועיין שם בריבש, והבאתי דבריו, לאל סימן י"ז עיין שם, ואם כן, כיוון שכבר פרה, ואין זו אלא טעות בדין, אביה מכילה אפילו בטעות. ועד הרבה, או, אז הוא חוזר עכשיו למקרה של התוספות, ועד הרבה לא קיבל אני דיכרי, כמו שאמרתי קודם, אפשר ששם מדובר שהם אמרו בפירוש, בשעה שהם החזירו את הגדיים, שאין מחזירים לו אלא אם חייבים בדיני אדם. וכן משמע מלשון התוספות. הם לא רצו לתת ידי שמיים. אז במקרה כזה רבה לא רצה לקבל. ועוד, הוא חוזר עכשיו לגמרא במציע. הרי רבה רצה להקשות לרב נחמן מהונאה. ורב נחמן דחה אותו מאיילונית. ועוד, וכיוון דרבה דאותיב איילונית, רבה אותיב. הרי מי שאותיב איילונית זה רב נחמן, לא רבה, נכון? ועוד, כיוון דרבה אותיב איילונית אינו מחלק כלל, ועיין שם דמותיב מהונאה ואיילונית, סביר עלי דאפילו בת... זאת אומרת, אני חושב שהפירוש הוא כך. הריבש אומר שהקושייה של רבה הייתה בנויה על אי החילוק, הוא לא ידע לחלק בין טעות בדין לטעות במציאות. ורב נחמן סובר שיש חילוק. וזה היסוד של רב נחמן. אז אומר עכשיו הקצות, ועוד, דכיוון דרבה דאותיב איילונית אינו מחלק כלל, ואין שם דמותיב מהונאה, ואיילונית סביר עלי דאפילו בטעות בדין, לא אבי מכילה לפי פירוש הריבש. זאת אומרת, לדעת הריבש, אז פשוט רבה לא מחלק את החילוקים האלה, שהריבש חילק למסקנה. ולפירוש רבנו טעם סביר עליה אפילו איך הדי שייך דלק ובמותי נמי אבי טעות. זאת אומרת, בכל מקרה, אפילו איך הדי שייך דלק ובמותי נמי אבי טעות, מה פירוש אבי טעות? אנחנו אומרים ההפך. המכילה בטעות מועילה. למה? כי ניחא לדלק ובהמותי. ומשום מה חינם הסביר עלי, שאפילו אם חייב לצאת ידי שמיים, לא אביא מכילה. אני אסביר מה שהוא אומר. הריבה, הקסוט רוצה ליישב את הסוגיה בסנהדרין, שזה רבה לשיטתו. זה מה שהוא רוצה לומר. הקצות רוצה לומר כך, מה קשה לו? קשה לו מהתוספות שאמרו שם שהוא רצה להחזיר, הגנב רצה להחזיר, אבל לא כדי לצאת ידי שמיים. אז לכאורה זה קושייה על מה שהקצות אומר. אז אומר הקצות, לפי הפירוש של הריבש בסוגיה, לא קשה לי משם. אני יכול להרוויח תירוץ שם. מקודם אמרנו תירוץ שלנו. אבל הקצות עכשיו אומר תירוץ אחר. הוא אומר, זה רבה לשיטתו. הרי רבה לשיטתו לא מחלק בין טעות בדין לטעות במציאות. הרי זה בדיוק, זה, כך אמר הריבש. רבה לא חילק בין טעות בדין לטעות במציאות. רב נחמן מחלק. אז לדין אנחנו עוסקים כרב נחמן. אבל רבה לא מחלק. כיוון שרבה לא מחלק בין טעות בדין לטעות במציאות, אז ממילא אני יכול להסביר שם בתוספות, כל היסוד שאמרתי, אומר הקצות, בנוי על החילוק הזה של הריבש, שיש לחלק בין טעות בדין לטעות במציאות, או לחילוק של רב נחמן. אבל שם זה רבה. רבה לא מחלק. זאת אומרת שרבה באמת סובר שאין הבדל. אם אין הבדל, אז באמת יש מקום לומר שכמו שבהונאה, הרי הוא לא מחלק, הוא אומר, אתה רואה שבהונאה מכילה לא מועילה. והוא רוצה לטעון, כמו שמכילה לא מועילה בעונה, גם מכילה לא תועיל במכילה בטעות, לא תועיל גם בפירות דקל. הרי זה משהו מקשה על רב נחמן. אז מאלו הוא אומר, לא קשה לי, מה התוספות שם? התוספות שם אומרים סברה בדעת רבה. בדעת רבה אנחנו יכולים לומר. אבל לדינה אנחנו לא פוסקים כמו רבה. לדינה אנחנו פוסקים כמו רב נחמן. טוב, עד כאן.